שלום עליכם, ערב טוב, שנה טובה ומתוקה. אנחנו בישר כוח, ישר כוח, אנחנו באמצע המשנה, ממש בדיוק באמצע, בפרק שישי, במשנה של 48 דברים שהתורה נקנית. נכון, בדרך כלל זה מחולק פה אפילו או לשתי משניות, ואם כן זה משנה ו' אנחנו אמורים להתחיל עכשיו, או שזה הכל במשנה אחת, ואז אנחנו מתחילים במילים המכיר את מקומו. יש שם משניות לכולם? צריך עוד משניות, יש שם משניות. סליחה, זה מתחיל משנה ו' שם? בדיוק. אז בדרך כלל זה מחולק לשניים. בסדר? כיוון שתהיה לנו הפסקה של שבוע, אז רק נראה עוד פעם את המבנה לשנייה אחת. נראה משהו שאולי עוד לא כל כך ראינו מקודם. יש 48 דברים. ואם תשימו לב, תראו שהברייתא הארוכה הזאת מתחלקת כבר בניסוח שלה לשני חלקים. ב-48 דברים התורה נקנית. החלק הראשון של הדברים מונה את 48 הדברים, והם נמנים בבית של תחילת המילה. בתלמוד, בשמיעת האוזן, בבינת הלב. בסדר? עד במיעוט דרך ארץ, במיעוט שחוק, ועד לאחרונים שבהם התעכבנו בשיעור האחרון. אנחנו כבר כמה וכמה שיעורים עסוקים בחצי הראשון. באמונת חכמים ובקבלת הייסורים. פתאום זה מתחיל בה' הידיעה מכאן ועד סוף המשנה. מהמכיר את מקומו, אתם רואים? ועד לסוף המשנה, והאומר דבר בשם אומרו. כמובן שהחלוקה ברורה, היא ברורה עוד יותר אם נשים לב לתופעה יותר מעניינת. מהמכיר את מקומו, יש 24 דברים. מה שאומר שאם יש 48, גם עד כאן יש 24, ואם היה לנו באיזושהי בעיה בגרסה, אנחנו חייבים להגיע עד כאן ל-24. החצי השני פותר לנו את הנעלם, איך לחלק. יש לנו 24. איך אני יודע שיש פה 24? אולי אפילו נראה אותם לשנייה אחת, נקרא את החצי השני, עסקנו הרבה בחלק הראשון. ולפני שנקרא, אני כבר אומר את החלוקה הפשוטה במשנה והפשוטה במפרשים. החצי הראשון עוסק בדרכים לקנות את התורה. החצי השני עוסק בדרכים לשמור על קניין התורה. קונים את התורה ב-24 דברים. אלה דרכי קנייני התורה. קנייני התורה זה בתלמוד, בשמיעת האוזן, בבינת הלב, בעריכת שפתיים וכו'. ואחרי שעסקת בקנייני התורה, אנחנו עוברים ל-24 הדברים הבאים, שהם הדרכים שבהם אתה יכול לזכות בתורה. אתה זוכה בתורה אם אתה נמצא ב-24 הדברים הבאים, נקרא אותם ברשותכם רגע ביחד, המכיר את מקומו, והשמח בחלקו, והעושה סייג לדבריו ואינו מחזיק טובה לעצמו. וגם פה אתם תראו שבאופן כללי יש קבוצות. זו קבוצה א', ועליה נדבר בעזרת השם היום. זה היחס של האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין תורתו. אני יודע מה כל אחד מהדברים האלה, אבל הוא מכיר את מקומו. זה לא ביחס לאף אחד אחר. הוא שמח בחלקו. הוא אינו מחזיק, הוא עושה סייג לדבריו. הוא אינו מחזיק טובה לעצמו. כל דבר כזה טעון פירוש, עוד מעט נגיע. זו הקבוצה הראשונה. קבוצה שנייה, אהוב, אוהב את המקום, שימו לב למילה הזאת שהולכת עכשיו על כל הקבוצה השנייה, אוהב את הבריות, אגב, פרק שישי שהתחיל בכל העוסק בתורה לשמה נקרא ראה, שלושת הדברים האלה הופיעו שם, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, והשיא, אוהב את התוכחות. כלומר, לא מקבל תוכחות, אלא אוהב את התוכחות. זו הקבוצה של האהבות שלו. מה הוא אוהב? במה הוא צריך להיות? במה ראשו מונח? מה הן האהבות של זה שזכה לקנייני התורה? כדי שקנייני התורה האלו יחולו, א', הוא צריך להיות הרביעייה הראשונה, ביחס שלו מבחינת עצמו, מי הוא? בהכרת מקומו. ב', אלה אהבותיו, ועכשיו מגיעה הקבוצה הבאה. ומי שסופר בינתיים לכמה הגענו, אני לא יודע, אבל אתם תראו שיש פה בדיוק 24. ועכשיו, הוא מתרחק מן הכבוד ולא מגיס ליבו בתלמודו. תראו את היחס של האי התנשאות. כי מדובר כבר על האדם שזוכה לתורה. ממילא הסכנה, תופעות הלוואי של נושא ששמח בהוראה, או שמגיס ליבו בתלמודו, ואינו שמח בהוראה. ועכשיו הדברים ביחס לבין חבריו. נושא בעול עם חברו, מכריעו לכף זכות, מעמידו על האמת, מעמידו את מי? את חברו, על השלום. ועכשיו שוב חוזרים אליו, מתיישב ליבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומע ומוסיף, הלומד על מנת ללמד והלומד על מנת לעשות, המחכים את רבו, המכוון את שמועתו, והאומר דבר בשם אומרו, על האומר דבר בשם אומרו, דיברנו בתחילת המשנה. זאת הקבוצה שהיא מתארת את האישיות הזאת של זה שזוכה לתורה. אני חוזר על העיקרון שלוקח אותנו כל המשנה הזאת וכל הפרק הזה. קניין. קניין תורה פירושו, קניין, זוכרים את ההגדרה המשפטית לקניין, העברת חפץ, מרשות לרשות, כפי שהוא. קניין תורה פירושו, איך אני יכול לרכוש את התורה ולהמשיך לשמור על התורה, זה החצי השני שלנו, והתורה נשארת האין סוף ברוך הוא. אני עוסק בתורה בכל הכלים המדעיים שלי, בכל הכלים של פלפול ושימוש ודיבוק וכל הדברים שאמרנו, והתורה נשארת כפי שהיא, אורייתא וקודש בריך הוא חד. לא שמעתי.
שאלה קטנה, הגדולה, המשנה מדברת על שבגדולה תלמוד תורה
מן הכהונה ומן המלכות, ומזכירה שהכהונה יש לה 24 דברים.
קודם כל, לא מפרטים לנו את 24 דברים האלה, אבל כשאני מסתכל בברטנורה, בכהונה לפחות, מדובר עכשיו על 24 מתנות כהונה, זאת אומרת, לכהן עצמו מבחינתו אין שום פעולה
שהוא צריך לעשות.
שהוא צריך כדי לקנות את ה...
דיברנו על זה בפעם הראשונה, בחלוקה בין הקניין הזה לקניין הזה. האם זה באמת דברים, או שיש באמת מפרשים אחרים שאומרים שזה גם פעולות שהוא צריך לעשות. הוא צריך להיות ראוי לזה. אין לכן עמי. מה זה?
יש מקום שהמשנה מפרטת את ה-24 וה-30?
את ה-24 מתנות כהונה לא צריך לפרט.
כן, אבל...
המשנה בחול היא לא כאן, כאן המשנה, המגמה של המשנה כאן עכשיו, היא לפרט את 48 דברים של התורה נקנה. השלושים מעלות של המלכות, השאלה היא מהם, האם זה השלושים מעלות שהן נמנות אצל שמואל במשפט המלך, או האם זה שלושים המעלות שהן דיני המלך, לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו. כל זה דיברנו במשנה הראשונה בהרחבה, רש"י מפרט את זה. אם כן, החלק הראשון, הרביעייה הראשונה, זה המקום של... הזוכה לקניין תורה, העוסק בתורה, בהכרה שלו את עצמו. את עצמו ואת תורתו. המכיר את מקומו, לא הרביעייה שאני רוצה שנזכה לעסוק בה הפעם, והשמח בחלקו, והעושה סייג לדבריו, ואינו מחזיק טובה לעצמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דווקא דווקא הפעם הפירוש שיש לפנינו למטה, פירושו של רשי או הרב מברטינורה כפי שזה נקרא כאן בפרק השישי, זה לא הרב מברטינורה גם אם כתוב. סליחה? גם?
פירושו של
הרמב״ם. גם הוא מופיע פה? רק הוא מופיע פה. אז זה לא מופיע לפני כולם. אז ממילא פחות צריך... אני כן אקרא את דבריו, הרמב״ם לא מביא את זה, לא מביא על זה בכלל. מעניין מאוד שהפירוש של הרב מברטינורה מפרש פה ככה, מכיר את מקומו, איך אתם הייתם מסבירים מכיר את מקומו? עוד מעט נגיע למושגים האלה, אבל מה זה מכיר את מקומו? אדם שיודע מי הוא, יודע מי הוא, לא חי בדמיונות, לא חי ב... מעניין מאוד שהפירוש של הרב מברטינורה פה לגמרי שונה, וממילא הוא שונה לכל הרביעייה הזאת. בואו נראה רגע את פירושו, הוא שונה. המכיר את מקומו שעוסק בתורה כל שעה, שמתוך כך מתקיימת תורתו בידו. איך זה נכנס למילים מכיר את מקומו? מקומו קרי, המושג מקומו, פירוש מאוד מעניין, לטעמים ולראיות שהוא מבין בהלכה. המכיר את מקומו, זאת אומרת, הוא לא אומר בערך. מאיכן דנתוני, כך אומרת הגמרא לדיין, מאיכן דנתוני, תביא לי, על מה אתה מסתמך? אי אפשר להגיד לי בערך, אי אפשר לסמוך על... זה מדהים, כי אם עכשיו מתחיל מדובר על זה שזכה בתורה, הוא יכול להרשות לעצמו להביא את הדברים בתור דרשה, כי סומכים עליו. אתה מכיר את המקור? תשמעו את המושג מכיר את מקומו. את מקומו הכוונה, מקומו של כל דבר בתורה, איפה זה מופיע? מה המקור? זה תורה שבכתב, זה תורה שבעל פה, זה קל וחומר, זה סברה? נורא קל, נורא קל לטייח שם. תראו את רשי, את הרב מברטינורה מסביר את זה. מקומו קרי לטעמים ולראיות שהוא מבין בהלכה. כדי אמרינן בסנהדרין, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין, כשמלינים את הדין למחר, אם גומרים דין ומחכים למחר, המחייב אומר, מחייב אני במקומי. מה זה מחייב אני במקומי? רש"י רוצה להביא ראיה, מכיר את מקומו, הוא רוצה להביא ראיה לפירוש. אז אומר, המושג מקומו בלימוד תורה, זה שהדיינים שגזרו דין לזכות, הכריעו לכף זכות, או הדיינים שהכריעו לכף חובה, צריכים לבוא ולהגיד למחר אותה ראיה ואותו טעם עצמו שאמרתי אמש, שלא מצאתי ראיה אחרת לזכות וכן המזכה. מלינים את הדין ואז אומרים לו, ישנת על זה הלילה. האם אתה מכיר את מקומך או שהוא התערער? אתה ממוקם? אז אני רוצה לדעת מה המקור, אני רוצה לדעת מה הראיה. כל כך הפוך אגב, כל כך הפוך מהבערך הזה, מהאין ראיות, מהאולי, מהמספק, מכל ההמצאה הנוראית הזאת. המכיר את מקומו. וזה הפתיחה, זה פירוש מעניין מאוד של הרב, הוא לא צפוי, כי אנחנו מצפים במכיר את מקומו למשהו מוסרי. ונגיע לפירוש הזה עוד מעט. שמכיר את מקומו זה אדם שיודע מי הוא. אל תחשוב שאתה גדול הדור כשאתה לא, מה הנקודה שלך, מה הנקודה המיוחדת שלך בתורה. בסדר? מה ייחודך? יפה מאוד. אבל הרב מברטינורה הולך כאן לכיוון אחר. הוא אומר שהמכיר את מקומו זה קודם כל זה שזוכה בתורה צריך להיות אמין, בהיר, יודע להגדיר דברים ולא סומך על מעמדו. הוא יודע מה המקום שממנו הדברים באים. ולפי זה תראו את ההמשך. והשמח בחלקו, אז הרב מברטינורה אומר שאם דואג בעניינו אינו מכוון בה. השמח בחלקו שאם דואג בעניינו אינו מכוון בה. שמח בחלקו זה אדם ששמח בחלקו. זה ודאי, ועל זה נדבר עוד רגע. איך זה קשור לקניין תורה? איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. למדנו את זה בפרק ד' במשנתו של בן זומא, זה לא קשור לקניין תורה דווקא. שמח בחלקו זו תכונה בסיסית של כל אדם, צריך להיות שמח בחלקו. מה זה קשור לקניין תורה? עוד פעם, אם מתחילים את החצי של מי, מה זה הידיעה, החצי שמתחיל את זה שכבר
קנה.
ועכשיו הוא אחראי לשמר. אם הוא לא שמח בחלקו, הוא רוצה קידום. אם הוא רוצה קידום, הוא לא מכוון בתורתו. כן, הוא רוצה קידום. הרמב״ם מתאר את זה מדהים בתחילת מסכת אבות. הרמב״ם פלא פלאות, מתאר בהתחלה שם את כל ה... הוא מסביר שזה היבוא מתונים בדין, שכל התפקיד של הדיין, זה את הכל הוא יכול להרוס אם הוא בעצם עסוק באיך הוא זז קדימה, באיך הוא מתקדם, באיך הוא... השמח בחלקו, זו תכונה חשובה מאוד לכל דבר. אבל בדיין, בבן התורה, באדם שאמור להביא לי תורה, אם הוא עסוק עכשיו במיקום שלו, הוא פוגע בקודש. הוא לא מכוון בה. הוא לא מכוון בשמועתו. יש לו משהו אחר שמטריד אותו. וזה לא יכול להיות אמין. זה דבר מזעזע. הדבר השלישי הוא העושה סייג לדבריו. גם זה ביטוי שצריך להבין אותו. את הכל אני לומד בהתחלה לפי הרב מברטנורה. העושה סייג לדבריו, תראו את הרב מברטנורה מעניין, למי שיש, לא לכולם יש, שנימוקו עמו. זה לא המכיר את מקומו, המכיר את מקומו זה שהוא מביא ראיות, והוא ודאי במה שהוא אמר. לכן אמרנו, הלך לישון, ושואלים אותו, אתה משוכנע? והוא אומר, אני משוכנע. בסדר? עברתי על כל הראיות הנגדיות, לא מצאתי ראיה אחרת סותרת. העושה סייג לדבריו, גם זה קצת הפוך ממה שאתם הייתם, או אנחנו היינו, או אני הייתי מפרש עכשיו, העושה סייג לדבריו, אולי סייג זה מעצור. כאן ההפך, העושה סייג לדבריו, מהו הסייג? אין משהו שאני מביא בלי נימוק. יש הנמקה או אין הנמקה? שנימוקו עמו, הוא מביא המטלאות להעמיד דברי רבו לבני אדם. ודאי דברי עצמו, אבל דברי רבו הכוונה היא כאשר הוא רוצה להביא את דברי רבו, נימוקו עמו. יש לו את היכולת לנמק את מה שהוא אומר. הנושא הרביעי אינו מחזיק טובה לעצמו, זה כבר עוד דבר שבו הפירוש הוא יהיה דומה לאחרים, שאינו נושא חן בליבו על עצמו שירבה תורה, שהרי לכך נוצר, וזה נגיע עוד רגע. אבל שלושת הראשונים לפי פירושו של הרב מברטנורה, הם איך אני מבטיח שקניין התורה ממשיך להיות תורה. כלומר, 24 הדברים הראשונים עסקו באיך אני זוכה לקנות. עכשיו מגיעים לסכנה הבאה, מי שזכית לקנות, יש תופעת לוואי שאני פה. עכשיו שזכיתי לקנות, נו, אז אני... אז הדבר הראשון שאומרים לך זה, האם אתה מכיר את מקומך, כשאתה מעביר משהו, האם ראית את כל מה שיש ומקומך יציב? אתה יודע להגדיר את הדברים. והשמח בחלקו, ואתה לא עוסק בכלל בך בתוך הדברים, כי אחרת אתה מסכן את מה שאתה מעביר. והדבר השלישי, ועושה סייג לדבריו, זה שהוא מנמק את כל מה שהוא מביא, ולא סומך על ידיעותיו, אלא נימוקו עמו. זה, פתחתי בדברי הרב מברטנורה, כי הם פותחים את זה שהחלק הזה מתחיל את החלק הבא במשנה. אבל רוב המפרשים הולכים אחרת. רוב המפרשים מסבירים את הדברים האלה יותר דומה למה שאנחנו היינו מסבירים, ועדיין זה באותו נושא. הנושא הוא זה שזכה לתורה, איך ממשיכה התורה להיות קניין אלוקי, ולא מקום שלי. לפי המהר"ל בפירוש שלו, המכיר את מקומו, הכוונה היא המכיר את ערכו האמיתי. שונה ממה שעד הרגע דיברנו עכשיו על, בכוונה הבאתי דוגמה של דיין שדן. אז הדבר הראשון שלו זה, הוא מכיר את מקומו, הוא לן על הדין, והוא מוגדר בדינו, הוא מוגדר בהכרעתו, הוא ברור, הוא יודע. הרמב״ם ממש משתמש בכל זה כשהוא מדבר על הבו מתונים בדין. שם הוא מדבר על, על כל השלושה האלה, על, על היכולת מצד אחד להיות מתון בדין, ולא למהר להכריע, ומצד שני שלא לענות את הדין. וחלק מהמתינות בדין הוא אומר זה שהאדם יודע שהוא לא עוסק עכשיו לא בלהתקדם לשום מקום ולא ב... אלא כל עניינו זה שהוא שמח במציאות שלו. הוא יודע שהוא עכשיו מביא את המשפט לאלוקימו. ולכן הוא תורח על נימוקו. אבל רוב המפרשים נוגעים פה כמובן בראיות נוספות. המהר"ל כמו שאנחנו אומרים מדבר על זה שמכיר את מקומו זה אדם שיודע מה הוא יודע ויודע מה הוא לא יודע. אז אוכל התורה יש לו סכנה אחת גדולה ראשונה, שאומרים לו הרבה פש, ולאט לאט הוא יכול להאמין במה שאומרים. בסוף הוא גם יחשוב שהוא באמת גודל. המכיר את מקומו זה זה שיודע מה הוא, וזה הנתון הראשון בחצי השני של הברייתא. אם הוא לא מכיר את מקומו, הוא לאט לאט מיישר קו למה שמצפים ממנו. הוא מיישר קו למה שמעריכים. יכול להיות שידיעותיו בנושא X הם לא התחום החזק שלו בלשון המעטה או לא בלשון המעטה. אבל הוא מעביר את זה יפה, וזה נשמע טוב, וכו' 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 וכו', ואז לאט לאט הוא הופך להיות למאסטר בעניין. אבל הוא לא מכיר את מקומו. המהר"ל אומר כמעט מפורש, הוא אומר מי שלא מכיר את מקומו, לא יכול לקנות תורת אמת. כי תורת אמת לא יכולה לחיות במקום של שקר. מי שלא מכיר את מקומו, זכה, עבר את הכל, אבל זה לא ישמר שם. הסוף יתגבר על האינסוף. זוכרים את הגדרה לקניין? חפץ, כמות שהוא, מרשות מוכר, מהקודש ברוך הוא, לרשות לוקח, שנשאר אלוקי. לפי המהר"ן, נדמה לי שהמשמעות של המכיר את מקומו היא מדהימה כשחושבים על איך זה בונה את החלק הבא, השמח בחלקו. מי שמכיר את מקומו יכול לשמוח בחלקו. אני רוצה להגיד דבר שישמע מוזר קצת. בעולם של היום, אני לא בטוח שאפשר להבין את זה. אדם, בכל המשוגעות הזאת של חינוך למצוינות ומקסימליסטיות וכל המילים הארוכות האלה, אדם מאוד לא שמח בלהיות חלק. הוא רוצה להיות שלם. הכל. חסידים אומרים שהשמח בחלקו פירושו השמח בזה שהוא רק חלק. השמח בחלקו. המכיר את מקומו יכול להגיע למצב שהוא שמח בחלקיותו. אתם יודעים למה הוא שמח בחלקיותו? כי הוא חלק משלם. והוא לא בלוף של שלם. השמחה שלו זה בידיעה שיש משהו שלם. עכשיו, זה דבר נפלא תמיד, אבל אתם מבינים למה זה הבסיס לקניין תורה? כי בקניין תורה, כדי שהתורה תמשיך להיות קניין, כלי כמות שהוא שעובר מרשות מוכר לרשות לוקח, אני צריך להיות כל הזמן בשאיפה, אני צריך להיות כל הזמן בשאיפה שאיפה של המשך. אני צריך לחתור לי יותר, וללמוד יותר, ולדעת יותר, ולהכיר יותר, ולהבין שאני לא יודע. עכשיו, אם אני רק מבין את זה, אבל אני לא שמח בזה, אין לי מוטיבציה להיות שמח בחלקיות הזאת. אז אני לאט לאט לא אגיע למציאות שאני באמת מעביר רק תורת אמת. האני יכול לתפוס פה מקום. זה לא יהיה קניין תורה. על פי זה המכיר את מקומו, פירושו מכיר את ערכו האמיתי דומה מאוד למשניות שדיברנו על שבעה דברים בחכם וחילופיהם בגולם. חכם אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה, אינו ממהר להשיב, אינו נבהל להשיב. הסבר נוסף של מכיר את מקומו, והוא באמת שונה, הוא קצת... הוא מופיע במפרשים הראשונים כבר. מזכיר קצת את קובע מקום לתפילתו, אבל גם את קובע מקום לתורתו. מראה אומרת שאדם צריך לקבוע מקום לתורתו. ממש ברמה המעשית. מכיר את מקומו, זה ש... הוא מכיר את מקומו. הוא יודע איפה מקומו, הוא יודע, וממילא זה לא רק קביעות מקום פיזית, זה קביעות מקום בלב. תורה, חלק מהתורה, זו נקודה מרתקת מבחינה רעיונית, זה שהיא אינסופית. לכן היא לא שייכת לזמן, היא למעלה מהזמן, היא למעלה מהמקום, היא למעלה, אבל חלק מאוד משמעותי מכל עניין התורה זה לקבוע עיתים. זה לקבוע מקום. זה לקבע את המציאות הזאת. הקביעות הזאת מייצרת קביעות בנפש. היא מייצרת מקום קבוע בנפש. הידיעה הזאת שהשעה הזאת היא שעה קבועה. שהמקום הזה הוא מקום קבוע. יוצרת קביעות. יוצרת מציאות. של איזושהי ענווה לתורה, איזושהי קביעות בתורה. זה לא איזה משהו כזה מימי. מכאן נשמח בחלקו. אגב, פירוש מעניין מאוד 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 מופיע במפרשים אחרים, המדרש שמואל מביא אותו, הוא אומר שהמכיר את מקומו, וזה כמובן זה פירוש הדרך המוסר, וזה פירוש נפלא. אני חושב שזה קשור לכל. הוא אומר שהמכיר את מקומו פירושו, כתוב שהעולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה לטרקלין. עדכן את עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. הוא אומר, כדי להיות עוסק בתורה, אדם צריך להכיר את מקומו. לא להתרגש מאיפה שאתה נמצא. יש המון הפרעות. אבל אם אתה יודע שאתה בפרוסדור, אם אתה יודע... אתה מכיר את מקומך, אתה לא מתרגש. ציטטתי פעם את הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, עם המשפט המדהים הזה שלו. אמרתי לכם בשם הרב עדס, שאמר לי את זה פעם. ששאלו אותו, היו, אני חושב שסיפרתי לכם את זה, שהיו פצ'קווילים במאה שערים, דברים מזעזעים. לפני 40 שנה, 50 שנה. ותלמידים שאלו אותו עם... איך הוא מתמודד עם מה שכתוב עליו. אז הוא אמר משפט, אתם זוכרים את המשפט שהוא אמר? הוא אמר, אצלי, מה שלא כתוב בגמרא לא כתוב. מה כתוב? לא הבנתי את המילה כתוב. כתוב אצלי זה מה שכתוב פה. אצלי, מה שלא כתוב בגמרא לא כתוב. המכיר את מקומו, המדרש שמואל אומר, זה מי שמכיר את מקומו. כי אם הוא יתרגש מכל שטות, הוא לא יכול לעסוק בקניין תורה. ממילא זה פירוש שנראה על דרך הדרוש יותר, אבל הוא נפלא כי הוא אותו דבר. מי שמכיר את ערכו האמיתי, יש לו גם ביטחון עצמי שמכיר את מקומו. כאילו, זה שני פירושים הפוכים. אדם יכול להגיד שאם הוא מכיר את מקומו, את ערכו, והוא יודע שבזה הוא טוב ובזה פחות, זה יכול לבוא על חשבון הביטחון. זה יכול... המכיר את מקומו, המדרש שמואל, זה מי שמכיר את מקומו, הוא יודע, אני בפרוסדור. ואני צועד בדרכם של צדיקים גמורים. ואני מכיר את מקומי. אני יודע את המסלול. זה נחמד מאוד שמשגעים אותי פתאום. שני הפירושים מביאים לאותו מקום. הם מביאים למי שיכול להמשיך לעסוק בקניין תורה בהגדרה של קניין. הוא לא מתבלבל משום דבר. הוא קונה את התורה... כמות שהיא, ממקום גבוה למקום נמוך, היא נשארת כמות שהיא. מה שלא כתוב בגמרא, לא כתוב. הוא מכיר את מקומו, והוא מכיר את מקומו. והדבר הזה מביא אותו להיות שמח בחלקו. השמח בחלקו זה קודם כל מה שהופיע כבר רק במשנה שלפני המשנה הזאת. אל תתאווה לשולחנם של מלאכים, שכתרך גדול מכתרם, ושולחנך גדול משולחנם, ונאמן הוא בעל מלאכתך. שמח בחלקו פירושו שהוא שמח במה שיש לו, וממילא הוא לא תרוד. אז ממילא הוא יכול לכוון לתורתו, הוא יכול להיות. שמח בחלקו זה מה שאמרנו לפני רגע, שכיוון שהוא מכיר את מקומו, זה מביא אותו לשמחה במה אני יודע ובמה אני לא יודע. והוא שמח בחלקיות הזאת. זה יביא אותו בהמשך ללשאת בעול עם חברו. זה יביא אותו בהמשך ללשמוח בחברו. ואולי שמח בחלקו, וגם זה יש מפרשים שאומרים את זה, וגם לזה כבר רמזנו קצת, זה שמח בעצם זה ששם חלקנו בתורתו. כי הרי השאלה שצריך לענות עליה זה איך השמח בחלקו שלנו, הוא לא רק השמח בחלקו שדיברנו באיזו עשיר השמח בחלקו. ולכן יש מהמפרשים שאומרים שהשמח בחלקו, הכוונה היא שמח באמת בבטן חלקנו בתורתך. יכול אדם להיות תלמיד חכם גדול, אבל הוא לא באמת שמח בחלקו, אכל אותה, זה מה ש... שמח בחלקו זה שמח בזכות להיות ויושבי בית המדרש, שמח בחלקו. זאת שמחתו. והדבר השלישי הוא העושה סייג לדבריו. המילה סייג היא מילה מאוד מעניינת. סייג פירושו, ככה במילה ראשונה, מה זה סייג? גדר. אבל תשימו לב, סייג זה לא גדר. כי זה כן גדר, זה לא גדר, זה כן. מאיפה אנחנו יודעים שסייג זה גדר, ואסור? סייג לתורה. נכון? מה זה סייג לתורה? משמרת. מצוין. עכשיו תגידו מה הפירוש של הדבר הבא. מעשרות סייג לאושר. נדרים סייג לפרישות. מה הכוונה? לא לעשות מעשרות? אלא בדיוק הפוך בקיצור. מעשרות סייג לאושר פירושו, תיתן מעשרות, תקדם לעצמך את האושר. זה לא עוצר את האושר. אז לא הבנתי מה זה סייג, זה הפוך. עשו סייג לתורה, זה מה, נו, מה זה עשו סייג לתורה? זה תעשו גדר. מעשרות סייג לאושר, זה מעשרות מה? זה המקדם. נכון? נדרים סייג לפרישות, איך כתוב שם? סייג לחוכמה שתיקה. סייג לחוכמה שתיקה. אז מה זה סייג לחוכמה? זה שמירה? סייג לחוכמה שתיקה זה שהשתיקה היא מה שמאפשר לתורה להיכנס. אז הרבי ברטנורה הסביר שהמילה סייג פירושה מי שנימוקו עמו. ומי שיעמיק בהסבר הזה יבין את המילה סייג טוב. סייג זה גדר. אבל מה זה גדר? גדר היא לא משהו שבא לעצור רק. הגדר היא משהו שמאפשר לך להיות בסיס להמראה. אפשר לתאר סייג כגדר שעוצרת אותך מליפול. וזה נכון. אבל גדר אמיתית היא המשטח שמאפשר לך מהמקום שאתה בטוח בו להמריא. אם אתה באמת, 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 מה זה מי שבא לכאן ונימוקו עמו, אומר הרב מברטינורה. עוד רגע, תראו שהפירושים האחרים אומרים, העושה סייג לדבריו, מי שיודע לשתוק. זה נראה הפוך. כי מי שנימוקו עמו, הכוונה מי שיודע לדבר, להגדיר. מי שיודע לשתוק, זה ההפך. ואין שום סתירה. כי מי שנימוקו עמו, פירושו מי שמגדיר את דבריו. הוא לא יכול לבלבל את המוח. הוא לא מרשה לעצמו להגיד דברים לא מוגדרים. הגדרה יכולה להישמע הרבה מאוד פעמים כמשהו מצמצם. אתם מכירים מורים, אתם מכירים, לפעמים ילד, אתה שואל אותו שאלה ואתה אומר לו, אוקיי, הבנתי, עכשיו תגדיר את העניין. הוא לא יודע להגדיר עכשיו. ואז הוא מתחיל להגיד, למשל, אני בשלב כזה בדרך כלל מנסה לעצור אותו ולהגיד, מותק, אל תגיד לי משל עכשיו. אתה יודע למה אני לא מרשה לך להגיד לי משל? אני לא מבין את זה, עכשיו אתה תגיד לי גם משל, אני לא אבין שני דברים. את מה שאנחנו מדברים עליו, אני כבר לא הבנתי. עכשיו אתה הולך לתת לי משל, אני צריך להבין גם את המשל וגם את זה. בוא קודם כל נבין את מה שאנחנו לא מבינים. עכשיו, התחושה שהוא חש באותה שנייה זה שחנקתי לו את החיים. כי הוא רוצה עכשיו לצאת מהגדר ולהביא משל. כי יש לו משל נהדר על דובי. עכשיו, זה לפעמים מאוד יעזור. אבל לפעמים אתה בורח עכשיו ממשטח ההמראה. אם תגדיר, תוכל להמריא. אם לא תגדיר, אתם מבינים את המילה? זו מילה מדהימה. אם תגדיר, תמקד, אל תבלבל במוח עכשיו. מיקוד מטרה. אם תגדיר, אפשר להמריא טיל. אם תתחיל להביא לי עכשיו משלים, אנחנו נשאר בגובה דשא. רק יהיו לנו המון משלים. כלומר, נמשיך לא להגיד כלום עם משלים. אחרי שהיא מגדירה. משל בא לעזור לי בדברים שאני לא יכול להבין. אם אני לא יכול להבין משהו, לא יכול להבין.
למה הדבר דומה?
100%. בטח. אם יש משהו שאינני יכול להבין אותו במושגים שלי, אני הולך להביא משל, אבל אני צריך להבין את ההגדרה. זה לא, זה שני דברים אחרים לגמרי. אני צריך להשתמש במשל. השאלה היא באיזה שלב. כל התורה היא משל. אבל השאלה היא באיזה שלב. הצורך, בסדר? הצורך בלעשות סייג לדבריך, זה מילה מדהימה, סייג. סייג זה לסייג, וסייג זה גם המילה סוג, להגדיר. מה? ההגדרה, אדם לא אוהב הגדרות, אדם אוהב לעוף. הוא אוהב לעוף. זה בעיית קשב וריכוז, יש לזה כל מיני שמות. הוא אוהב לעוף. הוא מאוד אוהב, זה מצוין. אני מכיר את זה מצוין. לא בתור אחד שעושה, בתור אחד שיודע את זה. מעולה. אבל עכשיו, ברגע שאתה הבנת את הנקודה הזאת, תדע לך אם אתה תנשוך את השפתיים ותדרוך תקפיץ עוד, אתה תראה, אתה תראה למרחקים שאתה לא יודע לאן אתה יכול להגיע. ואז סייג, השתיקה היא סייג לכזאת חוכמה. אתה יכול להגיע לחוכמה גם אם תדבר, אבל אתה תבין 10%. תשתוק, אתה לא יודע מה תבין. זה מושג גדול מאוד. יש מושג בחסידות שנקרא לשרות בדברי הרב. אצל רבי נחמן זה היה מושג מאוד גדול. שמעת תורה עכשיו? מה אתה רץ עכשיו לשיעור הבא? שב על זה. אצל רבנו היו אומרים, שב על זה, חודשיים, שלושה, חצי שנה, שב על זה. לאן אתה ממהר? שב. עכשיו תבחן את עצמך עם זה עכשיו. אני יודע שהבנת, אתה יודע לספור שש ועוד, המחשב שלי יודע יותר ממך תורות. זה העושה סייג.
זה מאוד דומה לדרכו של הבריסקר, הצד הזה שקרה. הסוגיה והגדרה, ואז...
ואז הכל בא. אתה חייב לדעת להגדיר. עד שאתה לא גומר להגיד את הצבי דיני, עד שאתה לא יודע להגיד את ההגדרה. עכשיו, ההגדרה הזאת תאפשר לך אחרי זה המראה. אתה חייב קודם כל הגדרה. זה נכון לשני הכיוונים, וזה ממילא ממשיך את אותה משפחה שאנחנו עוסקים. כי מי שלא מכיר את מקומו, אחת הבעיות הראשונות שלו, זה שהוא גם לא מרגיש שהוא צריך להגדיר דברים. עכשיו, הרבה מאוד פעמים זה שלא מכיר את מקומו, הוא אומן הטיוח. הוא יודע להגיד לך כל מיני דברים, אתה יוצא מרותק. ובאמת, וסך הכל נאמרו המון דברים. היה תשבץ מדהים, אתה לא מבין בכלל מה יצא, ועם זה אתה לא הולך להרים מטוס. אז מה עכשיו עלינו? אז מה יצא לעבודת השם שלי עכשיו? התורה האינסופית עברה להיות קניין כפי שהוא? לכן זה הכל דבר אחד. זה יביא, מי שלא יכול להיות שמח בחלקו, תחשבו על זה מבחינה נפשית פשוטה, באמת עכשיו של קשב וריכוז. מי שלא יכול להיות שמח בחלקו, אין לו סבלנות לעסוק בהגדרה. אין לו את השלווה הזאת, אתם מכירים את זה? אין לו את השלווה הזאת לעסוק בהגדרה, הוא צריך עכשיו... כן, כי הוא קבע בדיוק, הוא בדרך לבחירות, עכשיו הוא צריך עכשיו להספיק הכל. מה אתה רוצה עכשיו? קניין תורה זה שהאות הזאת צריכה להתברר. וכשהיא תתברר, עולמות שלמים יתבררו. זה דבר אחד. זה מביא באמת גם ברמות הכי מעשיות לסדר, לממש סדר. יש הרבה פעמים אוהבים את בני הגליל. הכל בסדר?
זה
טלפון שמישהו שאיר פה.
אני
מחפש
את הרבה
זה. ואני אומר, תשברי את זה. הנה.
אתה לא יודע כמה תעשה לו טובה אם הוא עושה.
אני בטוח. אני אהיה המשביר שלו אם זה יגמר. יש ביטוי, וכל המפרשים מדברים על זה, זה מדהים מתודית, אבל בעיקר בעבודת, זה, כמו שאנחנו אומרים תמיד בעבוד, זה גם מתודיקה, אבל זה קודם כל עבודת חסידות, למייבי חסידה, לקיימי לידי אבות. להתגדר, כשאתה רוצה לעסוק באין סוף, זה פעולה קשה בנפש. יש ביטוי ידוע בגמרא, הגמרא אומרת שבני יהודה ובני הגליל, גמרא בעירובין, יש שם כמה דפים בעירובין שמדברים על לימוד התורה. שם כתוב, שם זה דווקא נגדנו, כתוב שבני יהודה הקפידו על לשונם, ולכן התקיימה תורתם בידם, ובני גליל לא הקפידו על לשונם, ולא נתקיימה תורתם בידם. זה לא בא להליף את הגלילים, אבל כנראה שם עסקו פחות ב... והגמרא מסבירה מה זה נקרא הקפידו על לשונם, אז הגמרא אומרת, הקפידו על לשונם, הכוונה דייקו לחזור על הדברים מרבם מילה במילה. חזרה. דייקו לחזור. אני מכיר את זה מעצמי. לפעמים מאוד קשה לך, לחזור, כי באמצע יש לך הברקות שלך. זה בסדר גמור, אסור לחנוק את זה. אבל ממילא, אתה לא מצליח לדרוך את הקפיץ. אם היית דורך את הקפיץ עכשיו, ומדייק לחזור, בחב"ד, בחסידות חב"ד, יש דבר שנקרא לחזור מאמר. זה מושג שלם. לחזור מאמר, זה נשמע לפעמים מוזר, זה לחזור מילה במילה על מאמר של הרבי. מילה במילה, כמעט עם הניגון. מילה במילה, עכשיו לא להגיד כלום באמצע. אז אם אתה לא מבין מה כתוב שם, זה לא קשה. אבל אם אתה מבין ומתחבר לזה, זה כמעט אלו אין הנחנקים. אתה רוצה באמצע להוסיף, אתה רוצה באמצע להגיד שעכשיו הכל מובן, אתה רוצה באמצע להשתולל, אתה רוצה באמצע לנגן קצת. חויזר, זה התפקיד המרכזי. רביאל היה חויזר. התפקיד המרכזי הוא החוזר. הרי רוב התורות נאמרו, אפילו ברמה המעשית הטכנית, רוב התורות נאמרו בשבת. רוב התורות, בכלל. רוב התורות החסידיות תמיד נאמרו בשבת. היה תפקיד מרכזי. וחב"ד זה תורות ארוכות מאוד, יש תורות קצרות, השפת אמת זה תורות קצרות שהוא עצמו היה מסכם. אבל יש תורות ארוכות מאוד, והיה תפקיד שנקרא חויזר. והיו לו קבוצה שלמה של אנשים שאיתם היו עושים את החזרה, והוא היה חויזר מילה במילה עד שזה הפך להיות ממש התפקיד. להיות חויזר. עכשיו זה נראה לכם שבאופן טבעי החויזר הזה צריך להיות אחד שהוא טייפ. יש מישהו שמבריק ומברר והכל, ואני מכיר את הקושי הזה מהמקום הכי אישי. לעשות סייג לדבריו, אל תגיד עכשיו את מה שאתה רוצה, שתוק, תדייק בלשונך. מה נאמר פה? תגדיר, זה ממש חנק, זה בעשו סייג לתורה. ואסור סייג לתורה זה כמעט תרתי מצווה. איך אפשר לעשות סייג לאין סוף? כדי שהתורה תהיה קניין תורה, אתה צריך לעשות סייג. אז זה ממילא גם כל שאר הדברים שמפרשים שם, זה הכל אותו דבר, ועשו סייג לדבריו שהדברים יהיו מוגדרים. שהם יאמרו בלשון בסופו של דבר חד משמעית.
רואים את זה רגשי, שדברים משל הפירוש חוזר למה שאומרים, ומוסיף מילה אחת.
אחת בדיוק, וכל העולם משתנה.
אתה רואה שהסייג הזה הוא לא תמיד רלוונטי.
ההפך.
אם הוא מכניס מילה אחת, הוא לא מדייק. בדיוק מה שכתוב, מוסיף מילה, והמילה הזאת פתאום מגירה.
כי תפקידו הוא לא להיות חוזר עכשיו. אחרי שהוא חזר, תפקידו הוא ללמד אותי, אז הוא מוסיף את המילה, וזה הופך להיות חלק מהעניין. כן. ראי, המילה הזאת, רשי עבר את כל השלב הזה. ועכשיו הוא מביא לי את זה עם המילה, ברור שאתה צריך להוסיף את שלך. הזכרתי לכם בזמן האחרון, על רב חיים שמואלביץ היה מסביר, כתוב על רבי אליעזר, הזכרתי את זה בזמן האחרון באיזשהו הקשר. כתוב רבי אליעזר, שרבי אליעזר מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. ממש בזמן האחרון הזכרנו את זה. שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. מצד שני כתוב שרבי אליעזר היה אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. זה לא מסתדר מתמטית. איך הוא יכול לא להגיד דברים שלא שמעתם אוזן מעולם? אם הוא לא אמר דבר שלא שמע... היה אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, אם הוא לא אמר. רב חיים שמואלביץ אמר דבר מדהים. חיים שמואלביץ אומר, מה אתם באמת חושבים שרב לייזר בן אורקנוס, גדול הדור, כשרבי עקיבא מת, הוא אומר שאין לו שולחני לרצות את דבריו. חי עשרות שנים אחרי רבן יוחנן בן זכאי, והוא רבו, ולא אמר שום דבר שלא שמענו פה, כלומר, לכל הדברים שהיו בשלושים שנה הקרובות, התייחס כל רבי יוחנן, ומה עם המקרר שהתחדש בטכנולוגיה, ומה עם? אומר רב חיים שמואלביץ, ודאי שהוא אמר, הוא חידש כל הזמן דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אבל הוא מגיע למעלה ומרים את עשר אצבעותיו ואומר ריבונו של עולם, אני יכול להעיד. מעולם לא הוצאתי מפי משהו לפני שבררתי לעצמי 100%. זה מה שהרבא שלי היה אומר במקרה הזה, כן או לא. חיים שמואלביץ, מדהים. הוא מעולם לא אמר דבר שהוא לא הגיע לזה שהוא אומר, שמעתי את זה מפי רבי. איך שמעת? שמעתי מפי רבי עכשיו. ואז הוא הגיע לדברים שלא שמעתם אוזן מעולם. זה מדהים. זה עושה סייג לדברם. זה שתי תנועות בקניין תורה. התנועה המחדשת, המתחדשת, שכל הזמן קוראת לך לחדש ולחדש ולחדש, וזה הטבע של האדם. והתנועה שאומרת, את כל החידוש הזה יכול לקבל רק אם אתה דורך תקפיץ, ועושה סייג, ואז עושה סייג, וכל המילה הזאת נמצאת במילה סייג, זו מילה מדהימה סייג. סייג זה גדר שהיא בסיס אמרה. וכשאתה עושה את הגדר הזאת, ואתה ממריא, זה קניין תורה. לפעמים אתה לא אוהב את זה, כי זה נראה לך גדר לגדר, ומשמרת למשמרת, ועשו סייג לתורה, וזה מילה, הבנתי 100%. בוא נבדוק בעוד 500 שנה. בעוד 1,000 שנה. בואו נבדוק מה ימשיך את ההתחדשות. החידושים האלה היפים והלא מחייבים ויוצאי הגדר וכל אחד עם הרעיונות שלו, שלא נשאר מזה כלום. או מה שיגדיר את עצמו, דרך את הקפיץ, ולא זז בלי שנימוקו עמו. וחיפש כל הזמן איזה מין כאילו הצטמצמות כזאת. אז אתה אומר מצוין, אבל יש את זה באיזשהו מקום בראשונים? מה אכפת לך? מה זה שאני חידש את החידוש יפה? כן, אבל אתה רוצה לחפש את זה, אתה רוצה לדעת שזה, אתה רוצה... זה הכל דבר אחד, מכיר את מקומו, שמח וחלקו, ועושה סייג לדבריו, ואז מגיע הדבר הרביעי, והוא סוגר את הקבוצה הזו, ובוא נעמוד הפעם, אינו מחזיק טובה לעצמו. זה דבר נפלא ממש. אינו מחזיק טובה לעצמו, קודם כל מזכיר לנו ממש, עסקנו הרגע ברב לזר ורבי יוחנן בן זכאי רבו, רבי יוחנן בן זכאי שהעביר את כל התורה לחמישה תלמידים ואמר להם צעור, הוא וכל התורה כולה עוברת דרכו, מקיבל מהילל ומשמי, מה הוא אמר? רק דבר אחד קטן מאוד. תלמידים שלו אמרו הרבה דברים. הוא אמר דבר קטן מאוד, אתם זוכרים מה הוא אמר במסכת אבות? אם למד את התורה הרבה, אינו מחזיק טובה לעצמו. אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. המשנה פה מצטטת את הביטוי הזה. אין בזה דיונים. אלא שפה היא באה להגיד שאי ההחזקה של הטובה לעצמך היא לא רק דבר מאוד חשוב, אלא היא דרך בקניין תורה. כלומר, אתה לא יכול לזכות בתורה, ואם אתה זכית בחלק א' של ה-24 החדרים הראשונים, אתה לא יכול שהתורה תישאר קניינך אם אתה לא מפעיל את העינו מחזיק טובה לעצמו. וכמו שבכל המשנה הזאת, הדברים הקודמים מביאים אותך למקום הזה. מי שמצליח להכיר את מקומו כמו שתיארנו, ושמח בחלקו, ומסייג, דורך את הקפיץ, את דבריו, אינו מחזיק טובה לעצמו. אתם יודעים למה? קודם כל, כי שום דבר הוא לא משלו. הרי אחרי שהוא חיפש מקור, הוא מצא מקור. אמרתי לכם הרבה פעמים, מדען גדול מצא המצאה גדולה. הוא כל כך שמח, ויש עוד דבר אחד חשוב לו לא פחות מהמצאה שתציל את העולם. שאף אחד לא יוציא את זה לפניו. נכון? כי זה שלו. ואם כשהוא יבוא לגלות את ההמצאה הזאת בדרך לנובל, יצא איזה עיתונאי חוקר, ויגלה שהוא גנב את זה מאיינשטיין מלפני 100 שנה, הוא מקבל את המטוס חזרה עם שתי סטירות לחי וחזר הביתה. נכון? גומר תלמיד חכם להגיד רעיון אדיר בעולם שלם של סוגיות שלמות. הולך לקבל פרס נובל. בדרך במטוס שואלים אותו, תגיד ברש בה זה כתוב או לא? לא כתוב, קח את המטוס חזרה. אם אתה רוצה לקבל פרס נובל, תראה את זה ברש בה כבר. מה, המצאת את העולם? פלפלות. לא הבנתי מה, אין, עוד פעם, אין את הדבר. אינו מחזיק טובה לעצמו, זה הוא מבין שזה לא הוא. כל כך קל למי שזכה ב-24 דברים הקודמים, אתם יודעים מה זה 24 דברים הקודמים? קבלת האיסורים. כל הדברים שדיברנו עליהם בחלק הראשון, זה דבר פלא פלא, אדם עבר את 24 הדברים האלה, עריכת שפתיים, שמיעת אוזן, כל הדברים. כל כך קל לך להגיע למחזיק טובה לעצמו. להודות כמובן, כמו שכל מי שמחזיק טובה לעצמו, מודה בהקדמה כמובן גם לאשתו, לדודים ולשכנים וזה, אבל בעיקר על זה שהם הפריעו לא הרבה. הפריעו מעט יחסית. ובענווה ובצניעות רציתי לומר שהנחבא אל הכלים, מיסטר זה וזה, אינו מחזיק טובה לעצמו, זה דרך בקניין תורה, כי אם ההגדרה לקניין זה שאני מעביר קניין של אין סוף למציאות, אז אם אתה עצמך תופס נפח, זה לא קניין תורה. איך אפשר להגיע לזה שאני עמל ולא מחזיק טובה לעצמי? תעבור, אתה מכיר את מקומו, ותהיה שמח בחלקו. לפי כל הפירושים, ותעשה סייג לדבריך, אתה לא תחזיק טובה לעצמך. ואז בא הפירוש השני, אתם יודעים מה הפירוש השני שלא מחזיק טובה לעצמו? טובה זה התורה, אין טוב אלא תורה. זה גם כתוב בפרק שישי. הוא לא מחזיק את זה לעצמו, הוא נותן את זה. הוא לא כובש את הנבואה הזאת. כי מה מביא אדם להחזיק משהו לעצמו? שלא יגנבו לי את הסוד המקצועי. הרבה מאוד פעמים יש לך משהו גדול שאתה רוצה להגיד, אבל אתה לא אומר אותו כי אתה שומע אותו לסעודה הבאה. שיהיה לך מה להגיד. בסדר? זה נקרא מחזיק טובה לעצמו. מה אתה מפחד? זה חוסר ביטחון עצמי. מה אתה מפחד? שישמעו את זה, מה, יגנבו לך גניבה ספרותית? במה אתה עושה עכשיו? בקידום בחירות? במה אתה עושה? אתה מטומטם? מה אתה עושה? אתה יודע מה יקרה כשתגיד? כשתגיד, אז אוזניים ישמעו את זה, ואנשים יבררו את זה, והדבר יתברר. זה לא שלך! אז ממה אתה מפחד? עכשיו, זה מאוד קשה, זה מאוד מאוד קשה, כי זה כן שלי, זה משהו שחשבתי עליו. מספרים שפעם הגיע פרופסור גדול אל החזון איש, ואמר לחזון איש שהוא מאוד מתפעל, אבל יש דבר אחד שהוא לא יכול לסבול אצלהם בישיבות. הוא לא יכול לסבול בישיבות. הוא אומר, תיכנס אצלנו בספרייה, באוניברסיטה, תראה איזה שקט. אם רוצים לדבר, יוצאים לקפיטריה. שקט, אתה לא יכול, אתה מזיז את הדף, עושים יותר חרש מהדף של ואני נכנס לבית מדרש. יושבים כמה חברותות, צורחים. איזה דרך ארץ, איזה... הוא אומר כך, תגיד אתה הפוך, תכבד אותו. זה גם לא סובלנות, זה גם לא... הוא היה כנראה גם פרופסור חשוב, הוא גם היה איש עשיר מאוד. אז החזון שאמר לו, תראה כבודו, אני אסביר לך את ההבדל, אני חושב שאתה צודק, אני גם מעדיף את השקט הזה, אבל אני אגיד לך את ההבדל. ההבדל הוא פשוט. אתה מגיע וכותב איזה תזה. ואם מישהו אחר יכתוב הפוך, תכתוב תזה הפוכה. אתה פרופסור גדול. יש לך קתדרה, יש לך, אז גם היה באיזשהו ויכוח שם על כספים ועל... יש לך קתדרה, יש לך משרה, יש לך גם כסף, יש לך הרבה דברים. הוא יושב בחור, אין לו כלום. שום דבר. ארוחת הצהריים שיש לו זה מה שאנחנו נותנים לו וזה שווה הרבה באמת. אין לו כלום. יש לו רק דבר אחד. יש לו סברה שלו, וזה הדבר היחיד שיש לו. אין לו, הוא יושב על הסברה הזאת חודש. עכשיו יש לו את הסברה הזאת, זה שלו. באה החברותה שלו, והולך לגנוב ממנו את מה שיש לו. שאל החזוני שאתה פרופסור, תגיד, אם אתה היית בבית והיה בא גנב, אתה גם כן היית מדבר איתו בשקט כמו בספרייה. גנב בא לקחת ממך, אין לך כלום חוץ מזה. או שהיית צועק, גנב! יפה. אז הדבר הטבעי ביותר זה שאם יש לי את זה, זה שלי. אני הולך להגיד לכם דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אני מכירים את הביטוי. זה שלי. והדרך של קניין תורה זה שהמשהו שהוא באמת שלך. אתה לא מחזיק בטובה לעצמך. הוא לא שלך. אין לך בו שום בעלות. אפס, בעלות, במה שאתה עשית בו את הכל כדי לגלות אותו. הדבר פלא פלאות. הוא לא שלך, לא רק כי הוא כבר של הרשב"א, כי הוא גם לא של הרשב"א, כי הוא של הקודש ברוך הוא. כי זה קניין תורה. ואם אתה קונה את התורה, אז אתה יכול להעביר אותה כמות שהיא. אתה, זה המשותף לרביעייה הראשונה. הרביעייה הראשונה אומרת, אתה יודע מי הדבר המסוכן ביותר בקניין תורה? אתה. אתה יכול להיות זה שיפריע לתורה להיות קניין אלוקי. לא הרשועים מסביב. אתה. כי אתה מחזיק פה את הטובה. כי אתה עכשיו לא מבין נימוק. כי אתה יודע את הדברים, כי הם ברורים. כי אתה לא מכיר את מקומך. אז אלה הדברים של המחזיק טובה לעצמו, וזאת האמירה האחת של רבן יוחנן בן זכאי, כי לכך נוצרת. כי לכך נוצרת. ממילא זה גם כל כך מתאים לדבר האחרון שהזכרנו, שאינו מחזיק טובה לעצמו, זה באמת כי פשוטו גם מלמד אחרים. כי רבן יוחנן בן זכאי, איפה אומר את זה? רבן יוחנן בן זכאי עובר מירושלים ומקים את יבנה. והמסר המרכזי ביבנה, מרגלה בפומיו דרבנן ביבנה, כך אומרת הגמרא בברכות, מרגלית הייתה רגילה ברגילות בפיהם של תלמידי החכמים ביבנה, אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתו. כך אני מתגדר. התפקיד שלי הוא להעביר את התורה הזאת. אתם יודעים למה זה היה כל כך חשוב דווקא בבית המדרש של יבנה? כי בית המדרש של יבנה היה יכול להיות יצירה אליטיסטית, עוזבים את ירושלים. מקימים עכשיו את בית המדרש של יבנה, ועוד מעט, אחרי רבן יוחנן בן זכאי, עוד מעט, לא עוד הרבה זמן, יהיו דיונים מאוד קשים בבית המדרש של יבנה. מי שאין תוכו כברו, יכול להיכנס? לא יכול להיכנס. כל הספסלים יכולים להיכנס. על זה תהיה המהפכה בין רבן גמליאל לבין רבי אלעזר בן עזריה. מה המסר של הרבה שמקים את יבנה, של רבן יוחנן בן זכאי, של החוליה הזו שמקשרת את ירושלים עם יבנה, עם הדורות, את הגאולה עם הגלות והגאולה שבאה אחריה, בעזרת השם לעולם ולעולמי עולמי. מה המסר של רבן יוחנן בן זכאי? המסר הוא, כי לכך נוצרת. אתה לא מחזיק טובה לעצמך. אתה מעביר את זה, כי זה לא שלך בכלל. וההגעה למדרגה הזאת באה מהשלושה כלים הקודמים, שמכיר את מקומו, שמח בחלקו, עושה סייג לדבריו. ואז התוצאה של הרביעייה הזאת תהיה עכשיו השישייה או השביעייה הבאה של אהוב, אוהב, אוהב, עד אוהב את התוכחות. לחלק הזה ניכנס בפעם הבאה. הפעם הבאה, נדמה לי, לעניות דעתי, תהיה אחרי סוכות. כי ביום שלישי הקרוב זה ערב סוכס ממש, זה לא ערב החג, אבל אנחנו ככה... הסכך, שלא ייפול עלינו הסכך.
זה המשמר, לא? של סוכות.
של סוכות, לא, 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 לא. המשמר של סוכות זה ביום חמישי. אז זה לא, וסוכות, ובעזרת השם ביום שלישי מיד אחרי שמחת תורה. כן, אחרי פרשת בראשית. כן, נכון, לא, באמת, יום שלישי הבא, ובעוד שבועיים, בעזרת השם, יישר כוח, ליל הושענא רבה, בעזרת השם, כדרכנו בכל שנה, מוזמנים לסוכה, ליל הושענא רבה כולו, מ-10 בלילה. ליל הושענא רבה, בסוכתנו, כדרכנו, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. אז שתהיה שנה טובה ומתוקה, ותיטיב לנו החתימה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו ממש. שנה טובה ומתוקה. חנן לבן הקש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך רבה להם תורה ומצוות של מרנאי חפץ, ומצוות כה, ודיל תורה וידיר.